אנחנו בסנהדרין דף סמך, זה הדף שלנו היום. אנחנו במילים האחרונות בדף נוטט ומודט, ואנחנו חוזרים בעצם לברייטה בנונבב המודבט. ובברייטה שמנתה לנו את השבע מצוות בני נוח, אז היה את שיטת רבי שמעון שאמר שהבני נוח גם מתחייבים אף על הכישוף. עכשיו אנחנו חוזרים לאמרה הזו. רבי שמעון אומר אף על הכישוף. אומרת אמרה, מה הייתה עמד רבי שמעון? מה המקור? דכתיב, מחשפה לא תחיה, וכתיב, כל שוכב עם בהמה מות יומת. בעצם הפסוקים סמוכים במשפטים. לכאורה, מה הקשר? מחשבה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות יומת, סובך לאלוקים, יחורם בלתי השם לבדות. אתה קורא שם דינים דינים, מה הקשר? זה בא ללמד אותנו, כל שישנו בכלל, כל שוכב עם בהמה, ישנו בכלל, מחשפה לא תחיה. ופה זה מאוד בולט, העומק שצריך כדי להבין מה זה שבע מצוות בני נוח. מילא תאמר לי, בני נוח קיבלו את הציווי, הם ידעו. בא אליך גוי היום ואומר לך, אני רוצה לשמור שבע מצוות בני נוח. אז מה תאמר לו? תפתח את החומש, הוא לא ימצא את זה. אנחנו ראינו שהכל זה לימודים. עכשיו אתה רואה שזה לימודים לא רק מקודם מתן תורה, זה גם לימודים מפרשת משפטים. ועוד רגע נראה שזה לימודים בכלל לא רק בפרשת משפטים, אלא גם כן בספר ויקרא, בפרשה עוד שבוע, בפרשת קדושים. אז זה דברים שבעצם צריכים לימוד, ועל פי זה יותר מובן הגמרא שראינו אתמול, שגוי שלומד תורה הוא גדול, מכהן גדול. איזה תורה יש ללמוד בשבע מצוות בני נוח? אז אנחנו רואים שזה לא פשוט. כל השבע מצוות בני נוח, קודם כל יש לנו מחלוקות מהם השבע מצוות, השבע הראשונות. אז יש לנו מחלוקות מה נוסף עליהם. אז יש לנו מחלוקות פנימיות, מה כלול בעריות, מותר לו לישא את ביתו, אסור לו לישא את ביתו, מותר לו לישא את אחותו, אסור לו לישא את אחותו. אנחנו רואים שהדבר הזה דרוש לימוד, ובאמת זה לא רק דרוש לימוד עצמי, הגוי לא יכול להגיע לזה מעצמו, הוא בעצם צריך להגיע לזה דרך עם ישראל. ופה אנחנו מגיעים לשאלה שהיא בעצם שאלה שהגרים במכון מאיר כל הזמן היו שואלים אותי, האם גוי צריך לקבל תורה שבעל פה? ואני לא יודע אם יש לנו מנוס. האם הוא צריך לקבל שיש מסורת לחכמי ישראל בהבנת התורה? הרי הגויים, יש כל מיני ארגונים של בני נוח, והם טוענים, אנחנו נסביר את השבע מצוות בני נוח. ולכאורה אתה תאמר, איזה מהשבע מצוות בני נוח מחייב אותם לקבל את התורה שבעל פה? מה מחויבים לקבל את זה? אז אתה רואה מתוך הסוגיות, מזה שיש להם מצווה שנובעת מאיזה פסוק במשפטים, אז מה, איך הם אמורים לקבל את זה? אז או שהם מקבלים שאנחנו עם הנבחר והם צריכים לשמוע בקולנו, ובעצם זה עדיין נובע מתוך התורה שבעל פה, או שהם צריכים לקבל שיש כזה דבר כמו תורה שבעל פה. אחרת מה הבסיס? מסורת אין להם על זה. תנא קמא הרי סובר שאין כזו שבע מצוות, זה לא אחד מהמצוות בני נוח. אז אני לא רואה מנוס, אני לא ראיתי מפורש שזה כתוב. יש בקובץ הערות, אבל חן וסרמן כתב את הקובץ שיעורים, ואז הוא כתב ספר קובץ הערות. ואחד מהנושאים שהוא דן שם זה איך גוי אמור להגיע לשבע מצוות בני נוח. והוא אומר שצריך לומר שהתורה ציפתה מגוי שכשהוא חוקר פילוסופית, הוא יגיע למסקנה שהיהדות זה האמת. ואז הוא ימשיך לחקור, אחרי שהוא מגיע למסקנה שהיהדות זה האמת, אז הוא ימשיך לחקור ואומר, אוקיי, מה היהדות מצפה ממני? זה המהלך שהוא בונה. אני אומר את זה במשפט, הוא אומר את זה במאמר שלם, אבל זה בעצם המהלך שהוא בונה. ופה אנחנו רואים, וגם מהסוגיות שראינו אתמול, שבעצם לכאורה הוא צריך לקבל לא רק את עם ישראל, צריך גם לקבל את התורה שבעל פה שלנו. אוקיי, אנחנו אמרנו באותה ברייתא, דף נ"ו עמוד ב', רבי אליעזר אומר אף על הכלאיים. כן? כן, פה, מנ"ו עמוד ב', זה היה המשך הברייתא. אומרת הגמרא, מינן מילי. אמר שמואל דאמר קרא, את חוקותיי תשמור. התורה כשהיא אומרת לנו את המצווה של כלאיים, היא פותחת מה? כישוף, כי יש סמיכות. כתוב מחשפה לא תחיה, כל שוכב בהמה מות יומת. איסור שוכב בהמה יש על בן נוח, מזה שכתוב והיו לבשר אחד, ועם בהמה אין מציאות שהוא יוליד, אין והיו לבשר אחד. אז על בן נוח אנחנו יודעים שיש איסור שכיבה עם בהמה, מזה שהתורה הסמיכה לשכיבה עם בהמה מחשפה לא תחיה, אני לומד שגם לבן נוח מחשפה לא תחיה. אז יש איסור כישוב גם על בן נוח. מהסמיכות שבפרשת המשפטים. כן? רבי אליעזר אומר שבן נוח מצווה אף על הכלאיים. הנה אני מילי, אמר שמואל דאמר קרא, את חוקותיי תשמורו. התורה כשהיא פותחת בפרשת קדושים במצוות כלאיים, התורה אומרת, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תביא כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. אז התורה אומרת לי, פתיחה, את חוקותיי תשמורו, ואז ציווי, בהמתך לא תביא, שדך לא תזרע, ובגד כלאיים שעת נז לא יעלה עליך. אומרת הגמרא, מה זה את חוקותיי תשמורו? חוקים שחקקתי לך כבר. מה זה? בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. מה בהמתך בהרבאה? אף שדך בהרכבה. האיסור כלאיים בשדה, הרי יש כמה אופנים של איסור כלאיים בשדה. יש איסור הרכבה, שבנם לוקח ענף, שם שני ענפים יחד, כן, לוקח ענף של עץ תפוחים, לוקח ענף של הגפן לדוגמה, או לוקח ענף של עץ תפוזים, מרכיב את הענפים יחד, ואז גדל לו מין חדש. אז חז"ל אומרים שהרכבה דומה להרוואה. הרוואה זה שבן אדם לוקח את הזכר, וזה גם האיסור כלאיים של היהודי. איסור כלאיים עלינו בבהמות, יש איסור שהם ימשכו בקרון יחד. זה איסור אחר, לא על זה אנחנו מדברים. יש איסור שבן אדם ירביע כלאיים, באמתך לא תרביע כלאיים. והגמרא אומרת, מה זה האיסור? ראינו את זה בבקמה כמדומני, שהאיסור הוא שבן אדם ייקח את העבר של השור לדומה ויכניס את זה לתוך סוס, או לתוך בהמה אחרת. אם הוא לוקח כמכל בשופרת ומכניס את זה, זה האיסור הרבעה. אם הוא רק שם את שניהם בדיר יחד, נותן להם לגדול יחד, ובסוף הם ירבו ויביאו ילדים, זה לא בעיה. זה לא, אין בזה איסור כלאיים. האיסור כלאיים הוא כמכחול בשופרת, שהוא מכניס את זה בפועל, הוא גורם לו להרביע. אז חזל דרשו, כמו שבהמתך לא תרביע כלאיים, זה בהרוואה, שהאיסור הוא שאתה דווקא מרביע את הזכר על גבי הנקבה, הוא הדין, גם האיסור ששדך לא תזרע כלאיים, זה דווקא בהרכבה, שהוא בפועל עושה את הכלאיים. כי הרי יש איסור כלאיים אחר, יש איסור שבן אדם לוקח זרעים יחד וזורע אותם. זורק אותם לתוך האדמה. אם אדם יש לו חרצן, כן? חיטה, שעורה, חרצן במפולת יד, אם אדם לוקח את זרע חיטה, זרע שעורה, זרע ענבים, זורק אותם יחד לאדמה, אז זה גם איסור דאורייתא של כלאיים. אבל זה הגוי לא מצווה. הציווי על הגוי בכלאיים, כמו בבהמות שזה הרוואה, ככה באילנות, האיסור כלאיים זה דווקא הרכבה, שאתה לוקח שני ענפים, מכניס אותם יחד. עכשיו, צריך ביור כמה הרכבה תכלול, כי הרי יש גם אופן כלאיים שאסור עלינו, על עם ישראל, זה לקחת בו נאמר אבטיח, ובתוך האבטיח אתה שם זרעים של עץ תפוזים בו נאמר. ואז העץ תפוזים גדל מתוך הירק, זה מחלוקת עניים עם זה כלאיים, אנחנו פוסקים שזה איסור כלאיים על יהודי. אבל זה לא בדיוק הרכבה, זה לא שני ענפים.
בלי להכניס לאדמה?
בלי להכניס, הוא יונק דרך האבטיח. וזה אנחנו פוסקים, זה מחלוקת תנאים בכלאיים, אבל אנחנו פוסקים שזה גם כלאיים. כן, גדל עץ תפוזים, אבל הוא יונק דרך האבטיח. אבל זה לכאורה, זה לא נקרא הרכבה. למרות שהוא גדל דרכו, זה לא הרכבה. אז האיסור על גוי זה דווקא הרכבה. אז אומרת הגמרא, מזה שאיסור כלאיים התורה פותחת בלשון את חוקותיי תשמורו, כאילו החוקים האלה כבר קיימים, ואז התורה נותנת את הציווי, זה מגלה לנו שהחוקים האלה כבר היו קיימים לבני נוח. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ואני מסביר, איזה איסור זריעה בכלאיים יש על גוי? מה בהמתך בהרבאה, אז שדך בהרכבה. מה בהמתך האיסור רביעה של בהמה? זה לא קשור לארץ ישראל, זה בין בארץ, בין מחוץ לארץ, אף שדך בין בארץ, בין מחוץ לארץ, איסור כלאיים זה גם מחוץ לארץ. אומרת אני מה רגע, אלא מעטה, עכשיו זה שבן נוח מצווה על זה, זה בעיה מאוד גדולה, כי היום למעשה זה אומר שאתה לא יכול לזכור גוי לעשות לך כלאיים, נכון? הרבה פעמים אני אומר, אבל אני רוצה לגדל כלאיים, אז איך אני אעשה את זה? הרי כלאיים לא אסורים בענה, אחרי שזה גדל זה לא אסור בענה, כן? אם מישהו הרביע בימיים בימה ויצא לו כלאיים, לא, אין בזה איסור ענה אחר כך, בן אדם יכול לקנות פרד. אבל אומרת לנו התורה, יש עליו איסור, יש איסור על הגוי לעשות את זה. אומרת הגמרא, רגע, אם זה ההיגיון, אם ההיגיון הוא שכשכתוב את חוקותיי, זה כאילו חוקים שכבר היו קיימים לפני מתן תורה, אלא מעתה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, שזה הולך על כל התורה כולה. התורה אומרת, בסוף פרשת החימות, יש ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, שיעשה אותם האדם בחי בהם. זה מעין משפט כולל על כל התורה כולה. אז אם אתה אומר שזה מורה שהחוקים היו קיימים לפני מתן תורה, כשכתוב ושמרתם את חוקותיי, חוקים שכבר היו קיימים, אז לך תאמר, כל התורה כולה הייתה קיימת לפני מתן תורה, אם זה ההיגיון. כי גם על כל התורה יש לשון כזו. תאמר, חוקים שחקקתי לך כבר, אומרת הגמרא, הטעם ושמרתם, מאחר והציווי קודם למילה חוק, אז התורה באה ואומר לי, תשמור את חוקותיי דהשת, את החוקים שאני מצווה עכשיו. אך אבל פה התורה פותחת את הפסוק ואומרת, את חוקותיי, החוקים שאתה כבר יודע, שמרתם. אז תשמורו. אז זה מורה לי שהחוקים כבר היו קיימים. חוקים דמעיקר תשמורו, זה ההבדל. אם שם באמת היה כתוב את חוקותיי ואת משפטיי תשמורו, אז באמת היה מורה שכל התורה הייתה לפני מתן תורה גם לבני נוח. צריך לדעת שכל עם המינה של הגמרא יש לה איזשהו בסיס. אם אנחנו היינו קוראים את הגמרא הזו סתם, אז היינו אומרים, זה סתם התקפה של הגמרא. הגמרא אומרת, מה שאמרת זה בלתי הגיוני, כי הרי אתה לא תאמר את זה על כל התורה כולה. חשוב לדעת, במיוחד אנחנו שעוסקים פה עם כאלה שבאים עם כל מיני שאלות, שכתוב במדרשים שלפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא שלח תורה לעולם. קודם כל, יש לנו מדרש, רש"י מביא את זה, השם מסיני בא, וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן, שהפסוקים וזאת הברכה, מורים על כך שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, לעם ישראל הוציא אותה לאדום וישמעאל. מה פשט? אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא להם את התורה. כותב הרמב"ם באיגרת תימן, שהקדוש ברוך הוא שלח נביא עם תורה לאדום, ונביא עם תורה לישמעאל, והם לא הסכימו לקבל אותה. כל המדרש הזה זה לא איזשהו בשמיים שאלו את המלאך של אדום וישמעאל. אומר הרמב״ם, לא, בפועל הקדוש ברוך הוא שלח נביא. אז אם ימצאו לנו איזושהי תורה שקיימת לפני מתן תורה, והיא תהיה מאוד דומה לתורה שלנו, יש לנו כבר מקור בחז"ל שכזה דבר היה קיים. שהקדוש ברוך הוא לקח את התורה שלנו והציע אותה לאומות האחרים. לא כתוב כמה זמן לפני מתן תורה זה קרה. אז קודם כל יש לנו מקור בחז"ל שקודם מתן תורה הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות אחרות. שהיה תורה עלי אדמות לבני מתן תורה. אז אם ימצאו לי קוד של המורבי שדומה לתורה, זה בכלל לא מקשה עליי כלום. זה א'. מה גם שיש מדרש שאומר שלפני המבול הקדוש ברוך הוא שלח נביאים עם התורה. נביאים וניסה להורות את העולם איך לחיות. יש מדרש שמתושלח בה עם תורה משמיים, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כנביא ואמר לעולם איך לנהוג בצורה כפי רצון השם. אז יש לנו מקורות בחז"ל.
גם אומרים שאומר מאדם עד נוח, אז אדם הראשון העביר את זה, כאילו, זה עבר דרך חנוך, דרך מתושלח, דרך הצדיקים של הדורות.
את התורה?
לא, את דעת השם.
בסדר.
העבירו עד לנוח.
אני מדבר איתך על תורה.
על ממש.
אני מדבר איתך על תורה.
גם האבות אומרים שהאבות קיימו את כל התורה.
זה דבר אחר, המדרש מסביר את זה אחרת. המדרש אומר שזה היה טבעי להם.
ולעומת זאת היו דברים שהם לא היו מצווים ונעקוף.
כן. עכשיו, הגמרא פה, בעצם ההצעה שהושמרתם את חוקותיי, זאת אומרת, זה יורה שכל תורה כולה כבר ניתנה לפני מתן תורה, מצד אחד אפשר לקרוא את זה כסתם הוכחה, אבל אפשר גם לזכור את המדרשים האלה ולקרוא את זה לאור המדרשים האלה כטענה. מה תאמר לי? כן? אז יש לקושיה הזו יותר משקל. אתה מוכן להעביר? אוקיי. אמר רב יהושע בן כוחה, אז רב יהושע בנו של רבי עקיבא שהיה קרח, זה רב יהושע בן כוחה, למד יחד עם רבי עקיבא את התורה, הוא אמר לנו במשנה, זה כבר סיימנו את הברייתא על שבע מצוות בני נוח, ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה, כן? רב יהושע בן כוחה לימד אותנו, בוא עכשיו נתאפס. המשנה דיברה איתנו על מגדף. משנה בנוני עמוד ב' נון ו' עמוד א'. ורבי יהושע בן כוחה לימד אותנו שכשדנים את העדים, אז העדים הרי צריכים להעיד שפלוני גידף, נכון? מה זה גידף? הוא ברך את השם. אז מה זה ברך את השם? אז למדנו במשנה, זה צריך להיות שהוא אמר שהשם כאילו קילל את עצמו. אז אומרים את זה בכינוי. אנחנו קוראים לזה יקה יוסי את יוסי. יוסי זה גמטרי אלוקים, יוסי זה ארבע אותיות כמו י' כ' ו', כן? אז המשנה בגלל זה קוראת לזה יקה יוסי את יוסי. כן? ויוסי זה כינוי לשם השם.
אם מספר דדו דוקר אומר את השם, פורש,
ואז הם קוראים. אז רבי שואבן כוחה אמר לנו, כמו שיציק אומר, בהתחלת הדיון, כל הדיון הולך ביקה יוסי את יוסי בכינויים. מגיע סוף הדיון, אנחנו רוצים לפסוק על אותו אדם שגידף, אז אנחנו מוצאים את כולם מהחדר, ואז אנחנו אומרים לעדים, עכשיו תעידו בפירוש מה שמעתם. עד הגדול מעיד, הבטין שומעים, קוראים, עושים קריאה על זה שהם שמעו גידוף, ולא מצליחים את הידע השני לפרט, אומרים לו, ומה אתה שמעת? והוא אומר, אני גם שמעתי כמו. יפה. אז עכשיו אנחנו חוזרים לדברי רבי יהושע בן כוחה. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, אינו חייב עד שיברך שם בין ארבע אותיות. כן? צריך להיות י' כ' ו' כ'. לאפוקי, בין שתי אותיות, לא. כן? ברור. אומרת הגמרא, פשיטה, יקה יוסי את יוסי תנן. זה לכל זה מה שכתוב במשנה. יפה. אומרת הגמרא, מה עוד את אמא? מילתה בעל מהוד נקעת. אני הייתי חושב שכשהוא אמר יוסי את יוסי, הוא התכוון סתם שם מול שם. שהוא אמר שהשם יקה את עצמו. אבל לא דווקא ארבע אותיות, שיוסי מורה על ארבע אותיות, לא הייתי יודע שזה בפירוש הפשט במשנה. כמה שמלן, זה מה שרב אחא בר יעקב בא למדתי, שזה צריך להיות דווקא שם בין ארבע אותיות. איכא דאמרי, אמר רב אחא בר יעקב, שמע מינה שם בין ארבע אותיות, נמי שמו. כן? אני לא צריך את השם המפורש של 42 אותיות. יש איזשהו שם נסתר ב-42 אותיות, זה נקרא השם המפורש, שמפורש כוונה היא פרוש, שם המיוחד, אומר רשי, שם המפורש, זה נקרא מפורש כמו שם המיוחד.
יש בין 72.
כן. אבל הייתי חושב שצריך דווקא שהוא יגדף בשם ההוא. רב אחא בר יעקב אומר לי שגם ארבע אותיות נמי שם הוא. אומרת הגמרא, פשיטה, יקה יוסי את יוסי תנן, מה עוד אתמה, הדאיקה שם רבא ומילתא בעל מנקת, הייתי חושב, אולי באמת הוא צריך לגדף בשם המפורש, בין ארבע אותיות, 42 אותיות, ויוסי את יוסי זה סתם כינוי לשם השם, כמה שמלן שלא, יוסי את יוסי מורה על השם בין ארבע אותיות. כן? אלישה, יו? אוקיי.
זה כינוי שאנשים היום משתמשים בו.
יוסי, יוסי, ככה רשי אומר, כן.
השאלה הרב, נניח, כאילו, עד סוף המשפט בעצם מגיעים למצב שלא אומרים את השם מפורש, לא סוף המשפט.
כן.
השאלה למה צריך באמת להגיד את זה?
לא, צריך להיות שמיעת עדות. אין עדות בלי זה.
אבל במצב הזה יוצא שאתה גורם לזה עוד פעם. נכון. אני צריך לקרוא.
השאלה
למה צריך את זה?
בלי זה אין לך עדות. עדות לא עובד בקודים. אני אומר לך את האמת, אין לי תשובה שלך. אני אחזק את הקושייה שלך. אתם עכשיו לומדים מכות. רשי בהתחלת מכות אומר שעדות זה דבר שאין בו מעשה. למה? כי הבטין יכול לדבר והם אמרו אהה, 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 לא צריכים אפילו להניע שפתיים, נכון? אז זאת אומרת שיש מציאות של עדות שהיא לא. יש מציאות של עדות מתוך הכתב, אז בעדות מתוך הכתב אנחנו אומרים לא, יש דרשה מיוחדת, מפיהם לא מפי כתבם. אני לא מספיק, אני לא מספיק שולט בסוגיה לענות לך. בוא נשאיר את זה בשאלה טובה. עיין, בוא נראה. הלאה. אני חושב שמה שאמרת לך זה נכון, אבל אני צריך לזה מקור יותר חזק מאשר אני חושב. הלאה. אומרת הגמרא, נגמר הדין. אז אמרנו שכשנגמר הדין, המשנה אמרה בנון וב, אז יפה, מוצאים כולם מן החדר, הדיינים עומדים על רגליהם, שאומרים לו מה שמעת, הדיין, העד הגדול אומר, והדיינים עומדים וקוראים. עכשיו, קריאה זה פעולה שעושים מתוך אבל וצער, ויש בה כל מיני דינים שונים. המשניות במועד קטן, מתארים שיש סוגי קריאה שונים. יש קריאה שמתאחה, שאחרי שקוראים אפשר לתפור את זה חזרה. יש קריאה שאינה מתאחה, שאי אפשר לתפור את זה חזרה, שזה יראה כמו בגד חדש, לנצח. אז פה זה קריאה שאינה מתאחה, הם עומדים וקוראים. אומרת הגמרא, עומדים מנהלן. מי אמר שצריך לעמוד כשעושים קריאה? אמר רבי יצחק ברמי דאמר קרא, התורה הרי מתארת שאהוד בן גירה בא לגלון מלך מואב ואמר לו דבר סתר לי אליך, דבר אלוקים, הוא אמר אני בא ודבר אלוקים לי אליך. ומה קרה? אגלון מלך מואב, שהיה אדם שמן מאוד מאוד מאוד, עד כדי כך שכשדקרו אותו בחרב, החרב נכנסה לשומן, הידית נכנסה לשומן, והשומן חיסה את הכל ולא יכלו לראות שבכלל נכנסה חרב. אז הוא היה מאוד שמן, וכשאהוד אומר לו דבר אלוקים לי אליך, אגלון עומד. אז אומרת הגמרא, המקור לזה זה הפסוק הזה בשופטים, דאמר קרא ואהוד בא אליו, והוא עגלון מלך מואב יושב בעליית המקרה שלו לבדו, ויאמר אהוד דבר אלוקים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. ולא דברים קל וחומר, ומה עגלון מלך מואב שהוא נוכרי ולא ידע אלא בכינוי עמד. הוא לא אמר לו דבר י' ק' ו' ק', הוא אמר לו דבר אלוקים עמד. ישראל, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בשם המפורש על אחת כמה וכמה שכשהולכים להזכיר אותו צריך לעמוד. אוקיי, אז הסברנו למה צריך לעמוד. העמידה, הגמרא לומדת, זה לצורך שמיעת שם השם, זה לא לצורך הקריאה. שימו לב לזה, כשתגיעו לסוגיה של קריאה, אם עושים קריאה מעומד או לא, אז תזכרו שהגמרא פה לא סברה שהעמידה היא לצורך הקריאה, אלא לצורך השמיעת שם השם.
מפה לומדים שכל
פעם
שאומרים שם השם צריך לעמוד, זה רק בבית.
לא יודע, קוראים מנהלן. אז כתוב במלכים שכשחזקיהו היה מלך, הסנחריב שלח את החיילים שלו וסיבבו את ירושלים, והיה מצור על ירושלים, והיה רעב בתוך ירושלים, ואז היה את כל הסיפור של שבנה. אתם זוכרים מפרק ראשון למדנו את כל הסיפור של שבנה, שהוא רצה להעביר את עם ישראל לידי סנחריב, וחזקיהו התפלל והצליח לשמור על זה, ואז היה מעמד שעמדו כל החיילים סביב ירושלים, ושר צבא אשור קראו לו רב שקי, הוא בא ודיבר עם נציגים של חזקיהו ואמר להם תעבירו לי את העיר, למה שכולם יארגו? והם אמרו לו, בוא תדבר איתנו ארמית, אל תדבר איתנו יהודית, שלא ישמעו האנשים על החומות שאנחנו מדברים, זה בינינו, מה הם צריכים לשמוע את הדיבור שאתה אומר לנו. והוא אמר להם, מה אתם חושבים שרק באתי לדבר איתכם? באתי לדבר עם כל אלה שם למעלה שאוכלים את הצועה של עצמם, שהם כולם מתים מרעב, שיבואו איתי ואני אביא אותם לארץ כארצכם, אני אליהם מדבר. ואז הוא פנה אליהם ואמר להם, בואו סנחריב יטפל בכם, תעבירו את העיר לידי סנחריב. ואז הם חזרו לחזקיהו והמלך קרועי בגדים, ושם כתוב כשהם חזרו לחזקיהו אז הם סיפרו לו את הגידופים של רב שקי. לא כתוב מפורש שרב שקי גידף, כתוב שרב שקי אמר, הרי ההצילו אלוקי ספרוויים, כל העריות האחרות, כל המקומות האחרים שתקפנו, כל האלוהים שלהם נפלו בידי סנחריב, למה אתם חושבים שהשם שלכם יציל אתכם? אבל מההמשך, מההמשך, משמע, בוא נראה עכשיו מה הוא אמר, זה הגמרא עכשיו תחקור. אז אומרת הגמרא, קוראים מנהלן, איך אנחנו יודעים שצריך לקרוא? דכתיב, כתוב שכשהשליחים של חזקיהו חזרו אליו, כתוב ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית, וישבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר לחזקיהו קרועי בגדים, ויגידו לו את דברי רב שקי. והגמרא בהמשך תוכיח שהוא גידף. כתוב, חזקיהו אומר, רשי מביא את הפסוק, אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוקים חי. ככה חזקיהו אומר לקדוש ברוך הוא בתפילה שלו, הוא אומר תראה איך הוא חירף ותעמוד לצידנו, ובאמת אותו לילה היה נס ומתו, פתאום הקדוש ברוך הוא גילה באוזנם שהם שמעו את השירה של מלאכי השרת באותו לילה, עבר מלאך בתוך מחנה סנחריב וכולם מתו, רובם מתו.
85.
לא זוכר את המספר.
בפרק חלק אומר מובים שמספרים מתאורפים.
כן. אז אומרת המשנה לא מאחים, שאת הקרעים האלה שקוראים על גידוף זה קרעים שאינם מתאחים. אח זה לשון חיבור, כן? תמיד אני אומר, הייתי אומר את זה לאח שלי, בוא לא נריב, אח זה לשון חיבור. לא מאחים, אומרת הגמרא. מנהלן אמר רבי יבו עתיה קריאה קריאה, כתיב אח הקרועי בגדים וכתיב אתה. כשאליהו עלה לשמיים אז כתוב ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשה ולא ראו עוד ויחזק בבגדיו ויקראם לשניים קרעים. ממש מה שנאמר ויקראם לשניים איני יודע שאין קרעים, ומה תלמוד לומר קרעים? מלמד שאין קרעים לעולם, שהוא קרא על הרב שלו כמו על אבא שלו, קרא עליו אבי אבי, כן? כמו אבא, קרא עליו קריאה שאינה מתאחה לעולם כמו שקוראים על אבא וכמו שקוראים על ירושלים והרי יהודה. תנו רבנן, אחד השומע את הגידוף ואחד שומע מפי שומע חייב לקרוע, והעדים אין חייבים לקרוע. העדים הרי מצטטים את הגידוף, הם שומעים מה שהם עצמם אומרים, הם לא צריכים לקרוע, רק הדיינים. למה? אומרת הגמרא שכבר קראו בשעה ששמעו, הם קראו על הגידוף הזה כבר פעם אחת, הם מצטטים את הגידוף אבל הם לא צריכים לקרוע פעם שנייה. אומרת הגמרא וכי קראו בשעה ששמעו מי הווי הקשה מי השתה. אומרת הגמרא לא סלקא דאיתך דכתיב, יש לנו הוכחה מהפסוק, מצד ההיגיון אתה צודק, הם שומעים פעם שנייה, אבל הפסוק מוכיח שלא קוראים פעם שנייה, כי הרי הפסוק אומר ויהיך ישמוע המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו ויתקס פסק ויבוא בתשים. המלך חזקיהו קרא והם לא קראו. אז רואים שהמצטטים לא צריכים לקרוא, הפסוק מדגיש שדווקא הוא קרא. אמר ביהודה אמר שמואל, השומע אזכרה מפי העובד כוכבים אינו חייב לקרוא. כן? אזכרה מסבירה שהיא ברכת השם, הוא לא צריך לקרוא. ואם תאמר יש לכם? רב שקי, אז למה קראו על רב שקי שגידף? ישראל מומר היה. זה מסביר גם כן למה הוא ידע לגדף, למה הוא ידע שם מפורש, מה שאתה שאלת. כן? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אין קוראין על שם המיוחד בלבד, אלא על שם המיוחד בלבד. להפוקי כינוי דלו, על כינוי לא עושים קריאה. כן? חבר'ה, אנחנו יחד? הוא פליגיד רבי חייה בתרוויו, הוא בעצם חולק על רבי חייה על שתי נקודות. למה? דאמר רבי חייה השומע אזכרה, אם הוא שומע ברכת השם בזמן הזה, ולמרות שבן נוח מצווה על ברכת השם בזמן הזה, אבל אנחנו לא שולטים בזמן הזה, אנחנו הרי תחת חסותם, הם לא שומעים לביתים. רבי חייה אמר, מי ששומע בזמן הזה אינו חייב לקרוא. ושימו לב, לשון אינו חייב, רבי קיבי איגר כותב, לפעמים הכוונה זה שמידת חסידות יש. רבי קיבי איגר על הרמב״ם, על המשנה. אינו חייב זה לא אומר שאינו צריך. אינו חייב זה... פה צריך עיון אם זה הכוונה. אני רק אומר, שימו לב ללשון, אינו חייב. אינו חייב זה לא אומר אינו צריך או אינו רצוי. שאם אי אתה אומר כן, אם אתה לא תאמר שהוא לא חייב לקרוא, נתמלא כל הבגד קרעים. כל הזמן אנחנו שומעים שהם מחרפים ומגדפים. מה? כל הזמן. אז אי אפשר אחרת. ממן? ממי הוא שומע את הכללות האלה? אילי, אם הם מישראל, תאמר שבזמן הזה אנחנו שומעים יהודים מחרפים ככה? מפקירי כולי, היי, אנחנו מבינים, עם ישראל לא על המדרגה שהוא פעם היה, על מה, מישהו יאמר שעם ישראל על... עד כדי כך הפקר? אלא פשיט המובד כוכבים, והיא שם המיוחד, ואם הכוונה הוא שהוא חירף בשם המיוחד, מגמירי מה, הוא יודע שם המיוחד? אלא לב בכינוי, ושמע מינה בזמן הזה הוא דלא, המעיקר החייב, שמע מינה, יוצא מרבי חייה, שזה כולה מיוחדת לזמן הזה, בעצם רבי חייה סובר על כינוי, מפי עקום, צריך לקרוע, אבל יש מציאות שאתה כבר לא יכול. אוקיי. אבל יצא מפה, שלפחות לפי רבי חייה, גוי מצווה, ואולי אנו שמיטה על חירוף בכינוי. כן? כן, חבר'ה, ברור.
זה שאנחנו צריכים לקרוא, זה אומר שהוא צריך לקרוא מידה.
זאת אומרת, יכול להיות שיש חילוק.
כן.
זאת אומרת, יכול להיות...
כל דבר שהוא עושה, זה לא אומר שאנחנו צריכים, שהוא צריך להעריך, כאילו. זה שאנחנו קוראים, זה בגלל שהוא גידף את הקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שהוא, יש לו איזו מצווה...
מי שומע? מי שומע? יכול להיות ש... מי שומע? צריך לעיין שוב. מי שומע? השני אומר, אף אני כמו. אמרנו שהעד השני לא מעיד, הוא סך הכל שומע את הראשון, מצטט, והוא אומר גם אני. אמר יש לקיש, מה מנף, אני כמו, כשר בדיני ממונות ובדיני נפשות. בעצם זה עדות מספקת. ומעלה עוד אביד רבנן, זה שאנחנו מצליחים את השני, להעיד זה סך הכל מעלה בעדויות, אבל בעצם היה מספיק לנו אילו הראשון היה מעיד והשני היה אומר גם אני. והכה כיוון דלא אפשר, הוא כמו הרבנן הדאורייתא. פה אתה סך הכל גורם חורבה, אם אתה אומר לשני שוב לומר את זה, אז אנחנו הולכים על הדין דאורייתא, ומדאורייתא מספיק שהעד השני יאמר גם אני. דאיסא כדאיתך פסול, הכה משום דלא אפשר קטלינן גברא? אם באמת מעיקר דין זה היה פסול, לא היה לנו אפשרות להרוג בן אדם, להוציא אדם להרג על גידוף, בגלל שאתה לא יכול להצריך עד שני, להצריך אותו לגדה. כן? היינו מצליחים את העד השני, לצטט את זה גם כן. אם זה מעכב בעדות, לא היינו יכולים לומר שהעד השני יאמר גם אני.
זה מה שקשה קצת. כי אמרנו מקודם שאתה חייב לשמוע את העדות, נכון? על פי שתי עדים צריך. אז למה לא שתיים באמת צריכים להגיד את זה?
שאלה טובה. באמת, פה צריך... להתעמק קצת, אבל בשלב הזה...
באמת לי שמובן, אבל נגיד השני, אז כמו שאתה אומר, בלעדות קיימת, אז זאת אומרת, צריכה להתקיים בשתי עדים.
אני חושב שאם תחשוב על זה, יהיה לך תשובה, אבל עכשיו אין לנו זמן. אבל יכול שלא. והשלישי, כי הוא יכול שאני טוב, אני חושב שיש בזה תשובה, לא אחר כך נדבר על זה. והשלישי אומר, אף אני כמוהו, סתם רבי עקיבא דמקי שלושה לשניים, שאם השלי, רבי עקיבא הרי אמר שהם כולם עדות אחת, אז בגלל זה אני צריך בעצם לבדוק את העד השלישי. סתם ככה תאמר, מספיק, בדקת שני עדים, יש לך עדות, רבי עקיבא אמר לא. יש הקש מיוחד בין שלוש לשניים, וראינו כבר בסוגיות בהתחלת המסכת, שהגמרא לוקחת את הקשר רבי עקיבא גם לכיוונים שונים, שבעצם זה הכל עדות אחת, וככה הגמרא גם מבינה פה. משנה, אז סיימנו עם הגידופים, אז מה אנחנו עוברים? לעבודה זרה. אוקיי. התורה אוסרת לנו עבודה זרה בהרבה מקומות, ומה שהמשנה בעצם מלמדת אותנו, יש דרכים שונים לעבוד עבודה זרה. יש בעל פאור שהיו פוערים את עצמם, בן אדם היה מתפנה לפני עבודה זרה, זה היה עבודתה. יש מרקוליס שהיו זורקים עליו אבן. אז המשנה תלמד אותנו שכל עבודה שהיא דרכה של עבודה זרה, אז אם אתה עושה אותה כדרכה, אז זה עבודה זרה. אם בן אדם ייקח עבודה זרה כמו בעל פאור ויזרוק עליה אבן, הוא לא עבד אותה כדרכה, הוא לא עבד עבודה זרה. אבל יש עבודות שהן גלובליים, להשתחוות לעבודה זרה, לסבוח, לנסח, אלה עבודות שכולם זה עבודתם, ונדרוש את זה מפסוקים בגמרא. אז זה מה שהמשנה אומרת. יש עבודות שלפני כל עבודה זרה זה איסור דאורייתא ויהרג ואל יעבור. ויש עבודות שזה ספציפי לכל עבודה זרה, ואם אתה מחליף אז לא עבדת עבודה זרה. אומרת המשנה, העובד עבודת כוכבים הוא אחד מהנסקלים, נכון? אחד העובד, כן? והגמרא תסביר מה זה עובד, מה זה הכלל הזה, אחד העובד. ואחד המזבח, מביא קורבן. ואחד המקטר, עושה קטורת. ואחד המנסח, שופך יין, כן? ניסוך היין. ואחד המשתחווה. ואחד המקבלו עליו לאלוה. הוא אומר, האליל הזה, מרקוליס הוא האלוהים שלי. כל זה קלות. ואומר לו, מי שאומר לעבודה זרה, אליאתה. כל אלה הם כלולים באיסור דאורייתא של עבודה זרה. אבל המגפף, ומישהו מחבק את האליל, והמנשק, והמחבד, הוא מטטל לפני האליל, והמרבץ, שהוא שם מים להשכיב את האבק מסביב לאליל, והסך, אם מישהו... הוא עושה את זה לכבוד עבודה זרה, המלביש, המניל, עובר בלא תעשה, שהתורה אומרת, רש"י מסביר, לא תעובדם, מיותר כתוב, בעשרת הדיברות, כן, כתוב פעמיים. אז אחד מהם כתוב, לא תשתחווה לאלוהים ולא תעובדים ולא תעשה כמעשיהם. אז זה מלמד אותי אפילו שלא כדרכה. אז אין בזה איסור מיטה, אין בזה איסור סקילה, ויש בזה לאו. אז כל אלה עובר בלא תעשה. נקודה. עכשיו דין אחר. הנודר בשמו, הוא אומר, אני אוסר על עצמי כל הפירות שבעולם בשם מרקוליס, בשם עבדה זרזו אחר. והמקיים בשמו, הוא עושה שבועה, ומקיים זה שבועה בארמית. כן, מקיים בשמו, הכוונה היא שהוא עושה שבועה בשם עבדה זרה, עובר בלא תעשה. הוא נשבע, אני נשבע, הוא אומר, בשם מרקוליס. עובר בלא תעשה. הפואר עצמו לבעל פאור, אם הוא נפנה לפני בעל פאור, זוהי עבודתה, זה יקבל סקילה, אז זורק אבן למרקוליס, זוהי עבודתה. אומרת הגמרא, מה זה הפתיחה של המשנה, שהמשנה אומרת, העובד עבודת כוכבים, היא מונה לי, מזבח, מקטר, מנסך, היא מונה לי את הכל. אבל אז למה היא פותחת באחד העובד? היא הולכת לפרד לי את העבודות. מהי אחד העובד? אמר רבי ירמיה, הכי כאמר. מה זה הכי כאמר,
חבר'ה?
מעין חיסורים אחסרה, נכון?
נכון.
חכי כאמר, זאת אומרת, אני הולך עכשיו לתת לך פשט במשנה, שזה כאילו אני צריך להוסיף מילים. זה על הגבול עם חיסורים אחסרה. אנחנו בשורה השנייה של הגמרא. כן? סמך עמוד ב', מהי אחד העובד? אמר רבי יומיה, הכי כאמר, אחד העובד כדרכה. האחד העובד מדבר שהוא עושה עבודה שזה דרכה של עבודה זרה הזו, כמו שהסברנו. באחד המזבח, באחד המקטר, באחד המנסח, באחד המשתחווה, כל הפעולות האלה, ואפילו שלא כדרכה, הפעולות האלה, גם אם זה לא דרכה של עבודה הזו ספציפית, זה עדיין איסור דאורייתא, ועל זה יש עונש סקילה. ברור? ככה אנחנו מסבירים את המשנה. אחד העובד, הכוונה היא כדרכה, ואז המזבח, המקטר, המשך המשנה, זה אפילו שזה לא דרכה של עבודה זרה הזו. ברור? חבר'ה, יש בזה גם מההיגיון. אנחנו נראה שזה נדרש מפסוקים, אבל זה גם הגיוני. אלה דברים גלובליים. אתה מזבח לפני עבודה זרה, אתה מנסה, כל אלה זה גלובלי. אנחנו יחד, חבר'ה? אוקיי. שואלת הגמרא, והליך שוב נעמי זורק, כי מישהו עושה זריקת אדם לפני עבדה זרה, הרי זה אחד מהעבודות שהיו בבית המקדש. לנו יש עבודות בבית המקדש של כל קורבן, אז למה לא לומר גם זריקת אדם? אומרת הגמרא, כן?
לא זורק אבנים?
לא הבנתי.
יש שם רש"י אומר שהמרקוליס, אז שמים אבן ועל אבן על אבן, אז זורקים על זה אבנים.
יפה.
אז זה לא קשור לזורק לזריקת אבנים? דווקא לדם?
לא, לא, זה זורק דם פה. הכוונה היא זורק דם. אתה מדבר איתי על עבודות שהן גלובליות. זריקת אדם צריכה להיות גם גלובלי. כן? אז למה המשנה לא מונה את זה? רש"י לומד שהקושיה נובעת מכך שמצינו בפסוקים שיש זריקת אדם לעבודה זרה. הרי כל המלאכות האחרות אנחנו יש לנו בסיס בפסוקים. אומר רש"י שיש להם גם יש גם לזריקת אדם מקור בפסוקים, ומאחר ואתה לומד שכל עבודות פנים, כל העבודות שהיו בבית המקדש חייבים עליהם גם אם זה לא כדרכה, אז למה מנית רק את אלה? אתה מנית כנראה רק את העבודות שמוזכרות בפסוקים לגבי עבודה זרה. אז גם זו עבודה שמוזכרת לגבי עבודה זרה. בעצם אנחנו נאמר שכל עבודות פנים, כל מה שנעשה בבית המקדש, אם אתה עושה כלפי עבודה זרה, בין אם זה דרכה או לא דרכה, האדם חייב עליה סקילה, אז המשנה לא מנתה את כל עבודות פנים. כן? זה לא מנוי במשנה. אז מה המשנה כן מנתה? אמרנו רש"י, המשנה מנתה את אלה שמופיעים בפסוקים. זה גם זריקת אדם לעבודה זרה מוזכרת בפסוק. אז רש"י רק משלים לנו למה אביי שאל דווקא מזורק. אמר אביי, זורק, היינו, מנסח. זה בעצם כלול. כשהמשנה אמרה מנסח, אז זה כולל זורק. דכתיב, בלסיך נסקיהם מדם. אז אתה רואה שהלשון ניסוך לגבי עבדה זרה, כלולה בלשון הפסוק של ניסוך. אז מאחר המשנה מנתה ניסוך כמה שמופיע בפסוק, אז הניסוך של הפסוק בעצם כולל את הזריקת הדם. כן? עכשיו, עכשיו הגמרא נכנסת לא ויקורה. מנה אני מילי. איך אתה יודע בכלל שעבודות האלה, אם זה לא דרכה של עבודה זרה, יש להם איסור גלובלי וחיוב סקילה. תתנו רבנן. אז יש לנו ברייתא מוסמכת, שבפסוק כתוב, זובח לאלוקים יחורם, בלתי לשם לבדו. מי שמביא קורבן לעבודה זרה, זובח לאלוהים לעבודה זרה, יחורם, בלתי לשם לבדו. אז אומרת הברייתא, אילו נאמר זובח יחורם, הייתי אומר בזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר. הפסוק אומר מה? בלתי לשם לבדו. אם אדם מביא קורבן לא לקדוש ברוך הוא, אז זובח לאלוהים יחורם. כן? אז הוא יחורם. אז הייתי מבין מה זה? מי שזובח וזה לא לפני הקדוש ברוך הוא. מי שעושה שחוטי חוץ. יפה. תלמוד לומר, אז בגלל זה הפסוק מוסיף ואומר זובח לאלוהים. אז אני מבין שהפסוק מדבר בזובח לעבודת כוכבים הכתוב מדבר. אין לי אלא בזובח, אז התורה אומר לי זובח לאלוהים, מי שמביא קורבן לעבודה זרה הוא יחורם. איך אני יודע שזה כולל גם כן עבודות אחרות? אולי? מה? יפה, נכון, זה השאלה של הברייתא עכשיו. מי אמר שזה כולל מקטר ומנסך מנעין? תלמוד לומר בלתי לשם לבדו. הפסוק ממשיך ואומר לי בלתי לשם לבדו, הוא עשה מלאכות שהוא היה יכול לעשות להשם, הוא לא עשה את זה להשם. ריקן העבודות כולן, אז הוא לקח את כל העבודות שהיו שייכות לקדוש ברוך הוא, ולימד אותי שאם הוא עשה אותן לשם המיוחד, כל העבודות שהם מיוחדים לקדוש ברוך הוא, הוא עשה אותה לעבודה זרה, אז התורה לימד אותי לימדה אותי שכל העבודות האלה, על כל העבודות האלה, יש איסור עונש סקילה. So far so good? ממשיכה הברייתא.
מה לשון פה?
ריקן את כל העבודות כולן, כאילו הוא אמר שכל העבודות שמיוחדות לשם המיוחד, הוא כאילו כלל את כולם. ריקן את כולם.
נשמע כאילו הוא עשה אותם בלי תוכן.
ריקן, הכוונה היא ריקן מלתת אפשרות לעבוד את העבודה זרה, ככה רש"י לומד. הוא נתן אותם, הוא ריקן אותם, הוא לא אפשר לך לעשות אותם לעבודה זרה, ריקן אותם מהאופציה של לעשות אותם לעבודה זרה, לשם לבדו.
פסוק.
לא הבנתי?
פסוק ריקן.
כן. ברור? תסתכל ברש"י, בלתי לשם לבדו. אתה רואה? ריקן, בלתי לשם לבדו, ריקן ונתן כל העבודות מלעובדה, מלעבוד את העבודה זרה בהן, ונתנן לשם המיוחד. מהשמדה, כל העבודות הראויות לשם כאמר. אז בשלב הזה הברייתא מבינה, כל עבודה שיכולת לעשות בבית המקדש, הפסוק בא ונותן עליה איסור סקילה לעשות לעבודה זרה. כן? חבר'ה, אנחנו יחד? הלאה בברייתא. לפי שיצאה זביחה, הרי הפסוק פותח בזובח לאלוקים, אז ישנו כלל, ויש יוצא מן הכלל. מה שיצא, הפרט, הדוגמה שהפסוק נוקט בה זה זביחה, כן? אז לידון בעבודת פנים, הפסוק בא ללמד אותי שהאדם חייב גם כשזה לא כדרכה, כל עבודה שהוא עשה שנעשית בפנים בבית המקדש. כן? זה למה שיש לי פרט, ללמד על הכלל כולו. מניין לרבות השתחוואה, אז בסדר, מהפסוק הזה אני מבין שהעבודות שבפנים, יש לי פרט, יש לי דוגמה של זביחה, שהיא אחד מעבודות פנים, בלתי לשם לבדו, כל עבודה שהיית עושה לשם, רק לשם. זובח לאלוקים, אם הוא עושה את זה לעבודה זרה, יש עליה חיוב סקילה. אבל איך אתה יודע לכלול גם דברים שהם לא חלק מעבודות פנים, כמו השתחוואה, זה אחד מהדברים שהיה במשנה, נכון? המשתחווה. אומרת הברייתא, תלמוד לומר, זה באמת, זה פסוק אחר. כתוב בדברים, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחוו להם. כן? זה הפסוק שם, אז הוצאת את האיש הוא, אז כתוב שיש חיוב סקילה. ושמח לי, וישר אחר כך התורה אומרת, מה עונשו של האדם הזה? והוצאת את האיש הוא, או את האישה ההיא, נותנים להם סקילה. אז התורה לימדה אותי שגם על וילך ויעבוד וישתחו, על זה, על ההשתחוואה, יש גם כן איסור, יש גם כן עונש סקילה. כן? זה כתוב מפורש בתורה בעצם. על ההשתחווה. אומרת, עונש שמענו עזרה מניין. אוקיי, אני מבין שזה בעונש סקילה, אבל כל עונש צריך גם עזרה. תלמוד לומר, כי לא תשתחווה לאל אחר. פסוק אחר. כן? אנחנו יחד? כן? עד פה הברייתא מובנת. אז הברייתא לימדה אותי כל עבודות פנים, הברייתא לימדה אותי שיש לי פסוק מיוחד להשתחווה. יש לי פסוק מיוחד על העונש של השתחווה, יש לי פסוק מיוחד לעזרה של השתחווה. אומרת הגמרא, יכול שאני מרבה המגפף, המנשק והמניעיל, אולי אם אני כבר מרבה מהדרשה, אז אני אומר, זה עכשיו יכלול, הרי היה לנו יוצא מן הכלל, השתחווה, היא לא הייתה בכלל עבודות פנים, אז אולי בא לרבות גם פעולות אחרות של, שאתה אוהד את העבודה זרה, אולי זה בא לכלול גם כן מה שכתוב במשנה, מגפף, מחבק, מנשק ומניעיל, תלמוד לומר, בגלל זה אני חוזר ואומר, זובח. זביחה בכלל הייתה, ולמה יצא להקיש אליה ולומר לך, מה זביחה מיוחדת שעבדה פנים חייבים עליה מיטה? אף כל שעבדה פנים חייבים עליה מיטה, יצא השתחווה לידון בעצמה, יצא זביחה לידון על הכלל כולו. אז יש לי יוצא מן הכלל אחד שהוא השתחווה. מישהו עוד איתי? אוקיי, בואו נתחיל פה מחר. בסדר. כן? נתחיל פה. זה עכשיו ייקח אותנו, זאת תהיה הסוגיה שלנו עכשיו לדף של מחר. נתחיל פה. מישהו רוצה להעביר את הדף מחר?